הזר מחכה כבר באולפן. תיכנסו, תשימו אוזניות, תתחילו לשאול אחד את השני שאלות. מוכנים?
אני ישראל, אני בן 29 עוד מעט, גר כרגע בקיבוץ אלמוג. אני סטודנט לקראת סוף תואר ראשון, אני לומד פסיכולוגיה ועבודה סוציאלית ביחד, באוניברסיטה העברית.
מאיפה אתה בארץ?
גדלתי באפרת, מכירה? גוש עציון?
כן, ברור. אוהבת.
את מה, לא מהאזור.
מה זה אזור? הארץ שלנו נורא נורא קטנה, אבל לא, אני כרגע מכפר טרומן.
מגניב.
כן.
מגניב.
5 דקות אוויריות לשדה התעופה.
את אוהבת רעש של מטוסים?
אין לי ברירה, אני חיה עם טייס.
אז אולי תציגי את עצמך?
אז שמי גיטית. אני אציג את עצמי מהסוף. אם דיברנו על טייס, אז אני אציג, יש לנו מופע עכשיו, שנקרא הטייס והחסידה. אז כפי שאתה רואה, אני החסידה, כאילו, לא הטייס. בשנים האחרונות אני עשיתי צעדים לכיוון, בוא נגיד, אני לא אוהבת כל כך הגדרות, כי הגדרות הן מיד נתפסות בעיני המאזינים והקהל, לא כמו שזה באמת בעולם הפנימי שלך. אבל בוא נאמר שבחוץ קוראים לזה חזרה בתשובה. השינויים האלה יצרו דברים מעניינים, חדשים ומאוד מאתגרים במסגרת המשפחתית. ומתוך הרצון להשמיע שהוא ישמיע את הקול שלו, כי אני בחרתי והוא לא בחר, לפחות בעניין הזה, אז כתבתי המון המון קטעים שהיו מאוד מצחיקים לפעמים, לפעמים מאוד קשים, מאוד מאתגרים. ומסרנו אותם לשכתוב, והיום העלינו מופע שהמטרה שלו, שכל מי שיבוא לצפות בו, זה שאפשר הכל, זה רק עניין של גישה. הוא באמת טייס, אני לא יודעת אם אני חסידה, אבל אני יודעת שיש את העניין הזה, זה בא מתוך המשל של כשציפור נכנסת למנוע של מטוס, אז זה יכול להיות מאוד מאוד מסוכן. וזה בלגן מאוד גדול. אז זה בא יותר מהמקום הזה, שפתאום איזה ציפור נכנסה לו למנוע, שהוא תמיד יודע להמריא ולנחות ו...
משהו מגיע ומערבב את כל הסדר הזה.
אז פתאום איזה משהו ועשה לו בלגן מאוד מאוד גדול ולא פשוט, אז כאילו, אתה ברסלר? כי אתה כיפה סרוגה, תראה מה זה כל ה... כל מה שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים.
כן, לא, מאוד אהבתי את האמירה הראשונה שלך על ההגדרות. אני לא יודע, אני... כל כמה שנים אני מחליף את המצב על הראש שלי כזה, את התקופה... עם איזה כובע צמר כזה גדול, את התקופה בלי שום דבר, עכשיו אני עם זה.
מה זה זה? זה סרוג?
כן.
כן, אוקיי.
טכנית היא סרוגה, אני לא יודע.
אבל תמיד אתה דואג שיהיה משהו על הראש.
לא, הייתה גם תקופה בלי בכלל.
אוקיי, זה מעניין.
אולי אני ארגיש קצת יותר משוחרר מהתגיד שזה שם עליך.
והרגשת?
האמת שכן, הפתיע אותי עד כמה.
התגיד של מה שאנשים מבחוץ?
כן.
אבל מה לך זה עושה? איך אתה רואה את עצמך?
אני זוכר שהיה סיטואציות מסוימות שאתה לפעמים מדבר עם מנהלי בתי ספר, והם רואים אותך עם כיפה, אז אפילו הם לא אמרו כלום, אפילו אם זה לא באמת מה שהם חושבים, אוטומטית אני עבד אצלי אפילו בצורה לא מודעת איזה מסנן בראש, של מה אני אומר ואיך אני אומר, ואיזה ביטוי מדויק אני אומר, ומה אסור לי לומר. ושמתי לב אחרי שאני בלי הכיפה, שאני... אז זה הפך לי מהלא מודע למודע, המסנן הזה. ואמרתי לעצמי, רגע, אתה בכלל לא צריך להיזהר יותר.
כשאני, למשל, התחלתי לשמור שבת, ופתאום התגנב הביתה מחם למים, שהיה על זה קרבות, חבל על הזמן. אבל אני אף פעם לא הסכמתי להגיד אפילו לעצמי, שאלו אותי, מה, את חוזרת בתשובה? אז אמרתי, לא. כאילו, כי הבנתי שזו הגדרה מאוד מאוד כבדה. מה זה חוזר בתשובה? חוזר בתשובה זה כאילו קודם כל הייתי מאוד, הייתי ילדה רעה, כאילו. והיום אני, מה, אני ילדה טובה, כי אני, כאילו, איפה זה עומד? יש משהו בדת שמאוד מקפיץ את אלו שהם לא דתיים.
כן, נכון.
בתוך כל הסיפור הזה וכל הבלגן שנוצר המשפחתי, כשבעלי היה כבר מתפוצץ, והייתי פשוט שולפת את הפלאפון ומצלמת אותו. ואז בתוך מריבה לצלם מישהו, זה... הוא, כי הוא נראה לי תמיד גם מאוד שחקן. אז ברגע שזה היה קורה, זה היה הופך להיות מכעס כעס לכעס הומור. וזה היה דרך, ועשיתי, יש לי המון סרטים של 60 שניות, של 3 דקות, שהוא ממש אומר את הדברים שלו, מה נורא נורא קשה לו בתוך התהליך הזה. עכשיו, למה הזכרתי את זה? כי פתאום כשבן אדם מול המצלמה, או מול מיקרופון, הוא מקבל תדר אחר. הרבה פעמים הוא אומר לי, אני לא בחרתי להיות דתי.
אם יום אחד אני אצא עם חילוניה, או זה משהו שעולה כזה ב...
אין חילוניה, יש לא דתית.
למרות שלא בטוח שזה שלילי בהכרח.
לא, אני לא אמרתי שלילי או חיובי, אבל אין דבר כזה, כי חילוני זה, זה מחול.
חול זה לא...
חול זה חול, אבל יהודי הוא תמיד בעצם קודש. בלי הנפש הבהמית, אנחנו לא יכולים לעשות כלום בעולם הזה.
כן.
שום דבר.
בלי החול.
בלי החול אי אפשר לעשות קודש.
כן.
איך נבדיל, כאילו?
איך נבדיל בין חול לקודש?
בין קודש לחולה. כן.
אני, אז אם כבר כן מהצד של הכיפה הסרוגה שעל הראש, שעל הראש שלי, אז באמת אני חושב שחזרתי בחודשים, שנה האחרונה, לקרוא בספרים של הרב קוק. אם יצא לך להתעכל.
בטח.
והוא, אצלו חול זה דבר מבורך. זאת אומרת, יש על זה הרבה שאלה, הרבה מחלוקות היו על איך שהוא מסביר את המושג של חול, או אפילו לפעמים מרחיק לכת יותר למושגים כמו טומאה וכפירה אפילו. אבל החול, שמעתי פעם, החול אפילו מילולית. חול זה כדי שמשהו צריך לחול עליו.
יפה.
כדי להכיל עליו איזה משהו.
יפה.
אז זה לא בהכרח. החילוניות, כי באופן כללי מדבר על, הרב קוק מדבר על חילוניות כאיזה משהו מאוד בריא.
רגע, אבל איך החזרת את הכיפה?
שאלה טובה.
בחרת עוד פעם, או שזה בא מתוך שאתה רגיל לזה, וזה יותר טוב להיות רגיל לזה מאשר בלי זה?
לא, זאת הייתה בחירה. בערך לפני שנה, וקדמו לה בערך שנתיים שהייתי בלי. היא חזרה כי הרגשתי צורך, אני חושב, משהו בחוויה האישית שלי, כשאני שם את זה, אני מרגיש אסוף יותר. מרגיש
באמת?
מכובד יותר, מכוון יותר. כאילו...
מה היה אותו רגע שהחלטת שאתה מחזיר את הכיפה? קרה משהו?
לא היה רגע ספציפי. לא. גם אז, אז בשבתות כן הייתי שם, או כשהייתי הולך לתפילות, כאילו זה לא שהיא לגמרי נעלמה לי מהרדאר. זה היה תהליך, אני חושב, שלאט לאט כאילו משהו בחיים שלי קצת התמוסס, והייתי צריך לבנות אותה מחדש, או משהו...
היום הראשון שהורדת אותה, זה היה מפחיד?
למרבה ההפתעה, כן. כי אני חי גם מבחינה חברתית, וגם בהוויה האישית שלי, כמשהו שבאמת... גם הסביבה שלי מעורבת מאוד, כבר הרבה שנים, וזה לא משהו שבאמת תפס לי את תשומת הלב. אם למישהו יש כיפה או אין כיפה, זה לא משהו שעניין אותי יותר מדי.
אבל למשל, בשידוך, זה ישנה לך?
מה?
אם הבחורה הדתית או לא?
שאלה טובה. לא... אבא שלי, גם עם זה שדיברנו מקודם, על זה שמאוד היה חשוב לו, עדיין חשוב לו מאוד המסורת, ולשמור עליה... כמו שהוא רוצה להעביר אותה אלינו, אני זוכר באמת ממש מהילדות, וזה לא משהו חד פעמי, אלא כל כמה זמן כשעולה בשולחן שבת איזה דיון על דתיים וחילוניים ופה ושם, תמיד היה אומר שהוא לא מבין את ההגדרות האלה, שאסור לחיות בהגדרות האלה.
איך הכל בהשגחה פרטית? לא, באמת, כאילו גם המפגש בינינו, הוא נוגע, הוא משיק לאיזושהי נקודה שהיא חיה אצלך ואצלי.
כן.
בעניין של ההגדרות.
כן.
וזה אף מפיק לא היה יכול לדעת, כי זה עניין פנימי. קשה לך לענות עדיין על השאלה איך אתה רוצה את האישה של החיים שלך.
מה, מבחינה דתית חילונית?
כן, דתית, או דתית לא דתית.
התשובה שגורה שלי, שלא בדקתי אותה כבר די הרבה זמן, אז אני פשוט אגיד את מה שנכון לעדכון גרסה האחרון, זה שזה לא...
לא משנה לך.
זה לא הנקודה, הנקודה זה הבן אדם. הבת אדם והחיבור.
זה כן ולא, אתה יודע. יש מספיק בעיות בין בני זוג שמתרוצצות, כן. שהן לא פשוטות, אז, ודווקא זה סוג של משהו מאוד מאוד מהותי. אני לא רואה מצבים בחיים שאנחנו לא מוותרים, והשאלה היא רק מה המחיר.
המושג העמוק של יצירת ברית אינטימית עם בן אדם, הוא צריך להיות, השאיפה החד משמעית שלו היא להיות, לנקות את אותו בן אדם מהתאמה לאיזושהי שבלונה. וכל שבלונה שנכניס אליה בן אדם, בין אם זה קריטריונים של דתיות, או קריטריונים של גבריות נשיות, או קריטריונים של מוצלחות, או כל קריטריון שהוא, בסוף הוא איזשהו פגם באותה ברית אינטימית, באותו מקום שמנסה לגעת ב... באין סוף שבבן אדם השני, או במה שיש בו שהוא פנימי באמת, והוא לא תוצאה של אירועים חיצוניים.
ואיך אפשר לעשות את זה בצורה כזו אחרת ממה שאתה אומר?
אז באמת אני מחבר את זה לשאלה לגבי זוגיות בין דתיים לחילונים, שהשאיפה שלי שזה לא מה ש... אני מקווה גם שהעולם יהיה ככה, שזה לא בכלל יהיה הנקודה. זאת אומרת, לא שאנשים לא יהיה חשוב להם שבת, כן או לא. שאנשים יהיה חשוב להם לפגוש בן אדם, כן או לא. כאילו...
צריך להיות קוסם לפי דעתי במערכות יחסים.
זה מה שאלוהים בעצמו עושה כל היום.
זה קוסם, כן. זה עניין של קוסמות שאני בשכל אנושי לא יכולה להבין שכל אלוקי.
אני יכול סתם לשתף במחשבות שיש לי היום. התאריך העברי היום היה ה' באב. ספציפית התאריך הזה הוא יום פטירה של...
הארי ז"ל.
של הארי. ובאקטואליה העכשווית הוא גם יום, לא יום הפטירה, אלא יום הלוויה של הדר גולדין.
וואו.
ומאיר אריאל נראה לי גם זה ד' באב, אז כזה, יש כזה כמה דמויות מאוד מעניינות וצבעוניות. כמובן שהם מאוד שונים, שלושת הפיגורות האלה. הארי, מאיר אריאל והדר גולדין. מהמון היבטים הם מאוד שונים, אבל ניסיתי לחשוב מה דומה ביניהם, יותר להרגיש, והרגשתי שאצל שלושתם היו יוצאי דופן, בלי ספק. הדר גולדין, יותר מכירים אותו באמת בגלל הסיפור האקטואלי של עזה, אבל יצא לי קצת יותר להיפגש עם הדמות שלו לא בחייו, ולאחר מותו עם את הדמות באמת
איך?
קצת מעל החיים.
למה?
קצת התקרבתי למשפחה, ועל הדרך, כאילו, מאוד, כאילו הדמות שלו מאוד תפסה אותי, ומאוד כזה קראתי וניסיתי ללמוד עליו. אז הוא, כמו השניים האחרים, יש משהו שבעזיבה שלהם את העולם, הם, או כל החיים שלהם בעצם הובילו לשם, כל החיים שלהם היו קצת מעל מה שקורה פה בעולם הזה. וכשהם עזבו את העולם, הם בעצם... אפשרו להרבה מאוד אנשים להיחשף אליהם, להיחשף ל...
דווקא אחרי שהם הלכו.
אני חושב שכן.
כי בחייהם הם היו נשמה מאוד מאוד גדולה בגוף שהוא מקביל.
כן.
אוקיי.
אני חושב שיש בזה אמירה גם שאפילו לחברה המודרנית יש הרבה מה לאמץ ממנה. וזה שאני יכול להפוך יום מוות, שאני חושב שאין פחד יותר גדול לאדם אולי בכלל, ובטח לאדם המודרני יותר ממוות, אני יכול לחגוג אותו. זאת אומרת, או למצוא בו שמחה, זה כי אני מחובר לרבדים הרבה יותר גבוהים של מציאות. טוב, קיבלנו משימה.
וואלה. צריך אני כל... אוהבת משימות.
כל אחד בתורו לספר על שתי תכונות טובות שהוא גילה בבין השיחה שלו.
קודם כל גיליתי בחור מקסים. באמת. אינטליגנטי, שיודע לדבר על הכל בצורה פתוחה. כאילו, לא נבעל משאלות יותר עמוקות. תכונה של מאור פנים, שזה בא מבפנים. מאור פנים זה תמיד בא מבפנים. זו תכונה מקסימה לדעתי.
אני נורא התאפקתי כל הזמן לשאול בת כמה את, כי לא שואלים שאלה כזאת. אבל, אבל אני כבר מבין שאת עברת את הגיל שלי. וכמה...
בהרבה, הרבה, הרבה.
ועם זה... זה כאילו מבחינת הדרייב בחיפוש אמת ובחיות כאילו עוד בת 20.
מעבר לפתיחות שאתה גילית, גיליתי תכונה של דווקא הרצון שלך להיות מדויק ואמיתי. דווקא החיפוש הזה שלך. זה לא העניין של עם כיפה, בלי כיפה, זה הדברים החיצוניים, אבל... החיצוניות הזאת באה לידי ביטוי בחיפוש פנימי, שזה בא לידי ביטוי בעניין של להוריד כיפה או לשים כיפה. אבל מה שאומר לי, שאתה בתהליך אמיתי של אתה רוצה לבחור נכון ומדויק. כאילו, אתה לא רוצה לזייף.
ישב לי בראש תוך כדי שדיברנו, כמה זה קשה לעשות תהליך שהתווית שלו זה חזרה בתשובה, שהוא מאוד אינדיבידואלי, מאוד צלילה פנימה, ולדעת, כאילו לא להתפשר אחרי זה בין מה שאני מאמין. לא רק כשאת בתוך מציאות שהיא לא מתאימה, אלא גם להישאר בה. להישאר בה, וגם אם ברור שהיו ויש אתגרים, אבל...
שבירות גם, זה לא פשוט.
בטוח, אבל זה ממש גדולה, כי זה שתי כוחות נפש מאוד חזקים, מכיוונים הפוכים בדיוק. זאת אומרת, להיות במה שיש, ולהיות נאמן לעצמי כשזה לא תואם את מה שיש, בלי לשבור את מה שיש.
רוצים להשתתף בפודקאסט או להציע לנו שאלות? שילחו לנו מייל לכתובת zarim.glz@strudelgmail.com. תודה רבה לליאור ארליך שערכה והפיקה. תודה לטימון, תודה לפומבה ותודה לסיוון רדל, ונתראה בפרק הבא.